וואי, דניאלה, ממש פדיחה. שכחתי לקשר את הפרק למשבר גיל 30. יש מצב שאת שנייה מקליטה לי מה את חושבת על זה?
פעם זה היה משבר גיל 40, היום זה באמת מתחיל להתקצר כי כל ההתבגרות בכלל מתקצרת וקורית יותר מוקדם ממה שהיה פעם. המשבר הזה הוא גם קשור לחברה שלנו, נראה לי שהיא מאוד משבחת, מקדמת את כל העניין של התעסוקה. אתה תפגוש מישהו, השאלה השנייה שלך כבר תהיה במה הוא עובד, כאילו עבודה תופסת חלק מאוד גדול בחיים שלנו. עבודה גם קשורה הרבה למה אנחנו רוצים לעשות בחיים, כאילו מי אתה רוצה להיות, מה אתה רוצה להביא לעולם. וזה שאלות שהן פעם היו נשאלות בגיל 40-50, והיום הן כבר נשאלות בגיל 30, וזה משבר, כי בגיל 30 מאוד קשה, הסיכויים מאוד נמוכים לענות על השאלה הזאת, אני מרגישה. אם זה לא מקצועות כמו, גם היום אני מטילה בזה ספק, כן, היו אומרים פעם עריכת דין ורפואה, זה כאילו דברים שאתה לומד אותם, ובאמת אתה לומד כי זה מה שאתה רוצה לעשות בחיים, והיום זה כבר לא ככה. אז אני חווה את המשבר הזה לגמרי, כל מי שמסביבי ומנסה לעזור, אז ישר השאלה היא, אוקיי, אז בואי נחשוב רגע מה בא לך לעשות בחיים. אז אני חושבת שאני קצת לוקחת את המתודה או הכלי שקיבלתי מפילוסופיה של לא לנסות לקבל את התשובה הזאת מאוד מהר, להבין שזה, יש עניין של זמן. זמן יש לו, הוא פרמטר חשוב. ולתהליכים לוקחים זמן ולא צריך להבין את זה עכשיו, כמו שקורא מאמר, וזה קשה, כי מיד רוצים להבין את הבוטום ליין, אבל זה לא עובד ככה. יש תהליך והמוח עובר משהו. אז אני גם מנסה בתהליך הזה באמת כזה להיות מאוד סבלנית ועם הרבה חמלה של התשובה תגיע כשהיא תגיע. יש משפט שאומר, המורה מופיע כשהתלמיד מוכן. אז נראה לי זה ממש, זה מה שאני אומרת לעצמי בתהליך הזה.
אהלן, פרק 5, עדיין אפשר לספור. היום דיברתי עם דניאלה נידם. דיברנו על המגזר השלישי, על ניהול עמותות, על זה שהיא בעצם מנכלה עמותה 3 שנים, ועל העיסוק שלה בפילוסופיה. הייתה לי איתה שיחה מרתקת. האזנה נעימה. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים למזלגות, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני יובל, ואנחנו רוצים ורוצות להתחיל עם רגע של הודעה, לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו, למרות הכל ולמרות כל אלה, להיפגש כאן למען הרחבת הדעת והעמקת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקרנות, אולי רעיון נשגב, מעורר השראה, ככה סתם פתאום כולנו ביחד ובעברית, כיף גדול ולא מובן מאליו, אף פעם, ובטח שלא בתקופה המסוימת הזאת שעוברת עלינו בימים האלה, מזלגות, רבותיי. טוב. לא פשוט לעשות את הבדיחה של מר ג'רמי פוגל, זאת כמובן קריצה בעין אחת לפודקאסט Thinking and Drinking של ג'רמי פוגל הגדול, וקריצה בעין שנייה אליכם, כי אנחנו עומדים לדבר כאן גם על פילוסופיה, כן כן,
yes.
וגם בעברית. ועכשיו, עם שתי העיניים קרוצות, אני בעצם לא רואה כלום. אז אנחנו נפתח אותן חזרה, ולפני שנתחיל התנצלות קצרה, פנו אליי מסקיטים של הפודקאסט, ומסתבר שבפרק הקודם עם גסטון ואוקסנה פתחתי סוגריים, אך לא סגרתי אותם. בדקה ה-30, אז אני מתנצל, אני סוגר אותם עכשיו, ופעם הבאה אני יותר אחראי. דניאל!
שלום!
מה שלומך?
בסדר.
את בעצם...
אתה שכחת את ההי, אבל לא נורא.
דניאל?
דניאלה.
דניאלה?
יובל, oh וואו, אנחנו נעשה פה...
דניאלה.
דניאלה, ההי חשובה.
טוב, הגיוני, שאני, הגיוני שזה ירד. אבל... וואו, טוב.
לא משנה מה יקרה עכשיו, זה בטוח יהיה טוב.
טוב, אז דניאלה, דניאלה, מה שלומך?
וואלה, מעולה.
הייתה את אוקסנה בפרק הקודם, אבל כמרואיינת ראשית, את הבחורה הראשונה בפודקאסט.
יואו, וואלה,
ממש,
זה כבוד.
ממש, ממש. אז בעצם אני מתרגש לארח אותך בפודקאסט, ולפני שנתחיל לדבר עלייך, אני רוצה לשתף אותך בפינה חדשה בפוד, יובל מתייעץ על החיים!
יס. Yes.
אז שמעתי פעם באיזה פוד של פסיכולוגיה, על זה שיש שני סוגים של אנשים, כאלה שמחליטים מהר ולבד, וכאלה שאוכלים לכולם את הרס, בהתייעצויות, וגם אחרי זה הם בלבטים קשים ולוקח להם הרבה זמן. אני כמובן מהסוג השני. אז בעצם היום זה הטרום פינה של הפינה. בעצם אני אתייעץ איתך על האם כדאי שהפינה תהיה בתחילת הפוד או בסוף הפוד. יש כמה דברים לכאן ולכאן, יש פרוז אנד קונס כמובן. כן, מה את חושבת? את תחליטי.
זה מעניין. אתה יודע שיש, אתה מכיר את דניאל קנמן וטרברסקי?
הם כזה פסיכולוג, כן, הם כתמו הרבה ספרים ביחד ולחוד, ואחד מהדברים שהם אומרים זה שממש יש לנו שתי מערכות בראש, כאילו אחת שהיא מאוד אינטואיטיבית ומגיבה מהר, ומערכת שנייה שהיא מושכלת וחושבת וכזה יותר מחושבת, אז זה גם ממש הגיוני שאנחנו, אבל בכל אחד מאיתנו יש שני הסוגים האלה. אני בעד ש... תראה.
אני לא יודע, אני כאילו בסוף, יש כאן החלטה שאני צריך לקבל, ואני לא יודע, מצד אחד אפשר להתחיל עם הפינה הזאת בתחילת הפרק, עכשיו זה התייעצויות על החיים וכל נושא יותר מטומטם מהשני.
מה אתה מצפה מהפינה הזאת?
נגיד סתם, זה דברים ברמת, הייתי במפגש, ומישהו, כאילו שנינו אכלנו, עכשיו מישהו יצא לו צנחן מהפה, הוא שיגר אוכל מהפה, ובאחד לאלף זה נחת לי בתוך הפה.
אוי ובוי.
ועכשיו כאילו, מה אתה עושה? האם אתה עכשיו מנחיח את הסיטואציה הזאת, או שאתה כאילו, מה שנקרא, בולע את הצפרדע וממשיך? אז זה שאלות בסגנון הזה.
כן. אז בסוף.
בסוף הפרק.
כן.
זה משהו...
כזה אנקדוטות מצחיקות של מה הייתם עושים בסיטואציות.
הבנתי. אז אוקיי, אז הפינה הזאת מעכשיו תהיה בסוף הפרק. הודות לדניאלה.
רגע, זה באמת קרה?
זה באמת קרה.
הולי שיט.
אני הייתי במפגש של...
מה? מה עשית?
בלעתי.
אומייגד.
ופשוט זה נשאר לי בראש. אמרתי, טוב, אני חייב להתייעץ על זה עם אנשים. מה עושים בסיטואציה כזאת? טוב, לדניאל יש תואר ראשון בפילוסופיה.
אי אפשר, אי אפשר. אני לא דניאל, אבל אנחנו לא נתקדם ככה.
נכון, כי ככה כתוב לי.
אז כך תחליף. הנה, יש לך שם.
אני נבוך.
לא נבוך.
לדניאלה יש תואר ראשון בפילוסופיה בעברית, בהצטיינות. וכעת עושה תואר שני, נחשו במה? גם בפילוסופיה בעברית. ואת גם עבדת 3 שנים בתור מנהלת צמיחה ופיתוח עסקי בעמותת פורסטארט.
נכון.
אז בעצם עד כאן היום תחת 2 כובעים. כובע ראשון של בעצם המגזר השלישי ועמותות, וכובע שני, הכובע של הפילוסופית.
האדם החושב.
האדם החושב, אהבת החוכמה. בעצם אנחנו נתחיל עם הכובע הראשון. מה פורסטארט עושה?
אז קודם כל, נכון שהסתכלת בלינקדין, ולכן נכון. שלפת משם את
זה ה... קפץ לך?
שהסתכלת?
כן.
לא, אבל אני יודעת כי... כאילו הטייטל הוא מנכ"לית העמותה, אבל בגלל שהיום בשוק זה באמת כל כך חשוב איך אתה מציג, אז דווקא הייתי צריכה לשנות את הטייטל למשהו כזה פחות...
את היית מנכ"לית העמותה.
כן. אבל בשביל שאנשים יראו את הקורות חיים ולא יירתעו, אני הורדתי את זה ל... מנהל עצמך ופיתוח, כי זה בעיקר מה שעשיתי.
אשכרה.
כן.
ולמה, כאילו, למה שאדם ינמיך את עצמו?
וואו, זה ממש שיחה בפני עצמה. אני חושבת שקח לי 7 חודשים להבין שאני צריכה להתמסר לשוק ולמה שקורה. אנשים נרתעו, כאילו, ליטרלי.
אשכרה.
היו מתקשרים, וואו, מה, תספרי קצת. וזה היה כזה, אוקיי, נראה לי אבל שלמה, כאילו, למה שתרצי עכשיו לעשות רק תפקיד אחד, או... אז הבנתי שאני צריכה לשנות את האסטרטגיה.
Overqualified.
כן. אין דבר יותר מעצבן מלשמוע את זה. זה לא מחמיא.
בעצם שמעת את המילה...
כל המגייסות, תדעו, זה לא מחמיא להגיד את זה.
כן, מטורף.
כן.
את, כאילו, כל הזמן חשבתי שזה ממש שטות, ועכשיו את הכנסתי חרדה לראש, אבל כן, לפעמים צריך שנמך.
כן, במקרים מסוימים.
מה פורסטארט עושה?
אז פורסטארט זאת עמותה שקיימת נראה לי עכשיו כבר 5 שנים בערך, והמטרה שלה זה לתת לבני נוער מאוד מאוד מוחלשים מכל מיני אוכלוסיות, לפתוח להם את הדלת, להיכנס לעולם של ההייטק, לתת להם הזדמנות להיות חלק. זה כזה חבר'ה שיש להם ציונים מאוד נמוכים במתמטיקה ובאנגלית, והם בכיתות, לא בכיתות ההצטיינות, כל מיני כיתות סייבר וכאלה, או שלהורים שלהם אין את הכסף לשלם על כל מיני תוכניות ההצטיינות ויוקרה, ובאמת המטרה היא לשבור את הגלגל הזה, ולתת להם הזדמנות, להגיד להם, תקשיבו, אין לכם... אנחנו יודעים שאין לכם ידע בפייתון ובתכנות, אבל אנחנו ניתן לכם אותו. וזה לא קשור לציונים, וזה לא קשור אם יש או אין לכם כסף. כאילו, אתם רוצים, יש לכם מוטיבציה, אתם יכולים להיות חלק. אז ממש הגענו להמון סוגים שונים של אוכלוסיות. גם חבר'ה כזה, כזה last chance, הזדמנות אחרונה, כל מיני בתי ספר, שזה באמת חבר'ה מאוד קשוחים. או חבר'ה מהאוכלוסייה החרדית או הערבית, שממש מישהו צריך לבוא ולהגיד להם, בואו, אתם יכולים. אם אתם רוצים, שתדעו שאתם גם יכולים להיות חלק.
Yes, you can.
Yes, ממש.
אם הם מבינים, כי לפעמים לא היו להם ציונים טובים באנגלית. איך הגעת למצב שאת ממנכלת עמותה, ובכלל הגעת למגזר השלישי? כאילו, למה שמישהו יעשה את זה?
כן. וואו, זה היה ממש תהליך קרמטי כזה, כאילו לא כל כך לקחתי החלטה כזה בכל רגע, מין העולם גלגל אותי לזה. זה בכלל התחיל בתור מלגאית.
אוקיי.
את מור וצבי, מי שהקימו את העמותה, הקימו את זה לפני חצי שנה, לפני שהם גייסו אותי, וכמעט לא באתי לרעיון, כתבתי לה במייל, תקשיבי, יש לי עבודה להגשה, זה היה בסוף התואר הראשון, בסוף השנה הראשונה, והיא ממש כזה שכנעה אותי, בואי, כאילו, תבואי לקצר, נעשה זה.
איך היא דאגה אותך, כאילו?
דאגה אותי, ממש, היא כאילו...
פשוט, איך היא תפסה אותך?
לא, קודם כל ראיתי את הפרסום, הגשתי מועמדות, פנו אליי, קבענו רעיון, אני החלטתי שאין לי זמן לזה, ואני לא באמת רוצה, כי מה לי ולתכנות, ומה לי וללוות עכשיו סטודנטים למדמח, שתעזבו אותי מזה. והיא לא ויתרה לי, ואני אמרתי, יאללה, נו, בוא נלך לרעיון, נו, נסמן וי.
שהם בעצם הפילנטרופים מאחורי האירוע
הם
הזה?
הם הפאונדרים.
הם הפאונדרים.
הם הקימו את זה.
אוקיי.
הם שני סטודנטים למדמח. וזהו, ושמעתי על המלגה. אמרתי, בוא נזה טירוף. זה היה לנהל 25 סטודנטים למדעי המחשב.
וואו.
כן. שבאמת אין לי שום קשר, לא לתוכן, לא לסוג, כאילו... ולתת להם את הכלים ההדרכתיים, להוביל אותם, כל הבלטמים והלוגיסטיקה שאת צריך לעשות, כזה ללוות קבוצות של ילדים. בסוף המדמחיסטים האלה הם בעצם, הם לימדו את הילדים פייתון. אז שנה שלמה, אז עולות מלא מורכבויות.
זה ג'אגלינג קשה, 25 אנשים באוויר, וגם בטח יש כל מיני בירוקרטיה של עמותה וכספים,
כן.
ועניינים וניהול ודוחות.
כן.
איך לומדים את כל זה?
אז זה באמת היה אחר כך, כאילו אחרי השנה הזאת שהייתי כמלגאית, הם הבינו שהם רוצים להיות די בבורד של זה, הם לא רוצים לנהל את זה, והם אמרו לי, יאללה, אנחנו מציעים לך לקחת את זה. אז אמרתי לזה, כן, אני זוכרת את הרגע הזה, ישבתי כזה עם דוד הבן זוג שלי, כזה בגן סאקר, ישבנו כזה ותהיתי, יואו, מה לעשות, אבל איך אני יכולה, כאילו... אבל קפצתי למים, כי לפעמים יש איזה מנויות שאי אפשר להגיד להם לא. כאילו זה היה בית ספר לעסקים הכי טוב שיכולתי לקבל. ממש.
איזה מטורף.
מטורף, אני ממש בהודעה על זה.
זה כאילו הודעה, וואו, איזה מילה. איך רואים שאת גרה בירושלים? אף אחד בתל אביב לא אמר הודעה.
נכון. הכרת הטוב.
הכרת הטוב. זה קצת מצחיק, אולי גם יש לזה איזשהו פן פילוסופי, שלפעמים החיים מציעים לך דברים שאתה לא יכול להגיד להם לא. וזה סוג של, זה אולי קצת מבטל רצון חופשי ברמה מסוימת, כי הנה, הציעו לך, בואי תהיי מנכלית של עמותה, שזה היה ממש דיפ דייב, אולי בריכה שלא יודעת מה העומק שלה.
חד משמעית.
פשוט לפעמים אומרים לך דברים שסוללים את המסלול חיים שלך, בלי אפשרות להחליט דבר אחר.
ממש, אתה ממש דקרת את זה. כי אני חושבת שהיה בסשן הזה משהו קצת דטרמיניסטי שלא באמת יכולתי לבחור. עד שהיה רגע אחד שגם עשיתי כזה טיפול ודיברתי כזה עם קואוצ'רית וזה, ופתאום עצרתי וכזה התחברתי לנשימות ולגוף, והדבר הראשון שעלה לי זה, וואי, נראה לי אני לא עושה את מה שאני רוצה. כאילו, אני לא יודעת מה אני רוצה לעשות, אבל כאילו, אולי אני צריכה לבחור שוב מההתחלה.
זה כבר אחרי שהיית כמה שנים.
כן, אחרי שלוש שנים.
אנחנו נגיע לזה, זה לא...
נגיע, סליחה, אני קפצתי.
אני על ההגה. התחלת למנכ"ל את העמותה. מה את מבינה? מה את בעצם יכולה להגיד על עולם העמותות בארץ? איך זה מתנהל? מה קורה? מה זה אומר להיות מנכ"ל של עמותה?
אז זה אומר קודם כל שאתה חייב להיות מישהו שלא משנה כמה לא יגידו לך, זה לא מזיז לך. כאילו, אתה צריך להיות חזקה כמו פיל, כמו שור, כמו... גם במיוחד עמותות שהן בהתחלה, זה פרוצדורה בלתי נסבלת. זה כאילו, יש כל כך הרבה תפסיאדה של טופס 46, שבעצם זה התרומות, כל החברות הייטק וה...
כל פעם שיש מספר על טופס, אני מפחד.
אתה פחד, כן.
אני רק השלמתי עם ה-106, אבל...
כאילו, חד משמעית. אני גם לא תפסיאדה, זה ממש לא התחום שלי, והייתי צריכה להתמסר, כי זה היה המון לעבוד מול עורך חשבון ועורך דין ודוחות מאזן. עכשיו, מה לי ולזה? ממש הייתי צריכה ללמוד הכל מאפס ולהחליט שאני לא מפחדת. כאילו אם אני מפחדת, אני לא אצליח לקחת את המושכות. עולם עמותות הוא קשה, לא סתם המדינה נפתחות, אפשר, מעניין לעשות דוקטור גוגל, אבל נפתחות המון עמותות בשנה וגם נסגרות המון. כי שמים הרבה מחסומים, כל מיני ניהול תקין וסוף טופס 46, שאתה לא יכול להגיש את המועמדות שלך לא לכל קורא, ולא לקבלת כספים ותרומות וזה, מבלי לעבור איזה 3 שנים שרואים שאתה מתנהל בצורה תקינה.
וואלה.
עכשיו, מה אתה עושה 3 שנים?
נכון.
אתה מבין, זה פרדוקס כבר אינרנטי בסיטואציה. כן. אבל הם עושים את זה, נראה לי, בשביל לסנן ו... עמותות זה גם אפשר להעביר שם על בנת כספים. כן. כאילו כן. אז אני יכולה להבין, מצד שני גם למי שבאמת בא לעשות טוב, היו הרבה נקודות שבר, שאמרתי כאילו, למה? כאילו למה בגלל טופס אחד שעדיין אין לי אותו, אני לא יכולה לקבל מישהו שרוצה לתרום לי 500,000 שקל עכשיו, זה אז היה.
כן, מטורף.
ממש. וזה לא לי, זה לילדים שבסוף צריכים ש...
התחלת לצלול לכל הדבר הזה שנקרא עמותות, וזה בעצם... היית מגדירה את זה כביזנס בסוף, מבחינת המבנה הארגוני של זה, מבחינת, לא יודע, יש אינקאם, יש אאוטקאם, איך את מודדת מה התוצר שלך בסוף?
ממש, יש בזה המון אלמנטים, ביזנסים, כאילו הגדרה זה non-profit organization, ארגון ללא מטרות רווח, אבל זה חד משמעית, חייב פה רווח, כי אתה צריך בכל שנה להתנהל לשנה הבאה. אני חושבת שהאלמנט העסקי, אני ממש הבנתי אותו גם באופן המחירתי, כי בסוף, בוא רגע נודה בהם, יש המון עמותות שעושות את מה שפורסטארט עושה. בכל מיני, לא בדיוק, אבל בכל מיני קונסטלציות. אחד זה אולי רק לבנות, אחד מנגישים את זה לאוכלוסייה ספציפית, אחד עושים את זה ברובוטיקה ולא בתכנות. וכל פעם זה היה להבין איך המוצר שלי יותר טוב ממוצר של עמותה אחרת.
כן.
מה, איזה value אני נותנת שלא נותנים במקומות אחרים.
מטורף, כאילו.
מטורף. חשיבה עסקית פרופר.
בסוף יש ישיבת בורד או ישיבת צוות, ואומרים, אוקיי, המתחרים שלי, ואני עושה כאן גרשיים, הם העמותות 1, 2, 3, איפה לי יש יתרון תחרותי עליהם?
חד משמעית.
מטורף.
מטורף.
שבסוף, גם כדי לעשות טוב, ואתה מתנהל באיזשהו עולם קפיטליסטי, אתה גם צריך לשחק לפי המשחק הזה.
ממש.
ומבחינת ניהול זמן, אז כמה זה כוח אדם, כמה זה תורמים, כמה תפסיאדה, רואי חשבון?
וואו, זה
שאלה. ואת גם היית סטודנטית.
טובה, כן. אז אני גיליתי שבלג'ונגל, ככל שיש לי יותר לג'ונגל, אני יותר טובה. זה באמת, לא יודעת, תופעה.
אני אפתח כאן סוגריים. שכשהייתי בתיכון, אז משום מה הייתה איזו תחרות מנהיגות צעירים, וזה לא שהייתי שם, אבל המדב, הראש האחראי חינוך של היישוב, הגיש אותי לשם, ואז כזה הייתה לה איזו כתבה במקומון של אילת.
די.
הוא ביקש ממני שאני אתן לו ציטוט. ובציטוט אמרתי, ככל שאתה יותר עסוק, ככה יש לך יותר זמן.
ואז
איזה ילד מהבית ספר, נקרא לו היי רייש, בחר... לקחת את המשפט הזה, ציטט את זה בפייסבוק, והתחיל להפיץ את זה, וכמה אנשים יענו ציטטו אותי. אבל זה לא היה כמשהו טוב, זה היה כלעג.
למה?
כי יענו זה משפט מטומטם. אז היי רייש, קפוץ לי.
ממש. זה משפט מדהים. וואו, נכון, אפשר לדון בו שעות עכשיו.
ואני סגור סוגריים, תמשיכי.
זה ממש זה. כאילו, ככל שאתה עושה יותר, יש לך יותר זמן. זה פרודוקטיביות פרופר. אני חושבת שפשוט... עשיתי קצת מהכל, כאילו, עשיתי קצת מהכל. בעיקר היה להגדיל את הדבר הזה, כאילו להבין איך זה יכול להיות סקיילבילי, לא רק בירושלים, לא רק לאוכלוסייה ספציפית, איזה עוד אוכלוסיות בתת ייצוג צריכות את הפוש הזה. אז המון התעסקתי בלמכור, בוא, שוב, ביזנס, הייתי צריכה לבוא, לכל מיני גופים שאני לא יודעת אם אני אגיד עכשיו את שמם, אבל בין אם זה חברות הייטק מאוד גדולות, או חברות ממשלתיות מפלצות כאלה, קקל סטייל, שאני צריכה להגיד להם, תקשיבו, חבר'ה, give me your money.
כן.
כאילו, ולאן זה ילך, ומה זה יעשה, ואיזה השפעה, והילד הזה שתשקיעו בו עכשיו, הוא הקבוצת ילדים, מה יקרה בעוד 3 שנים, זה הדור שיוביל את ה...
היה לך כזה שיחת מעלית מוכנה, שכאילו בום, את שולפת, תביא לי את הכסף.
כן, כן, ממש.
יאללה.
לעשות אותה?
כן. 30 שניות, ליטרלי מעלית.
רגע, תגיד לי מי אתה.
הנה, לוחץ על הכפתור, אנחנו כבר בדרך לקומה השישית. אני מנכ"ל ארגון XYZ.
לא, תן לי קצת, למה זה חשוב? כי אני צריכה להבין מאיפה אני...
הבנתי, אני פילנטרופ אוסטרלי, שמשעמם לו באוסטרליה, והתחיל לעשות מסע בארץ הקודש, ולראות איך הוא עכשיו עוזר לארץ הקודש, לישראל.
אז אני אגיד לו, nice to meet you, מיטר, מיסטר...
קנגרו.
וואלה, אני שמחה לספר לך שאנחנו עושים משהו מאוד גדול בעמותה, שהיא ממש ייחודית, והיא עוזרת לבני נוער מאוד מאוד מוחלשים, לפתוח דלת שלא פתוחה בפניהם עכשיו. ממש אנחנו באים לכיתות, באים לילדים שמאוד חלשים בהרבה תחומים, ואומרים להם, אתם רוצים ללמוד תכנות? אתם יכולים. כאילו, זה לא קשור לחוכמה, זה לא רק לגאונים. וממש כזה רואים את העיניים שלהם מפתחות וכזה. את מדברת אלינו? כי את באמת מציעה לנו את התוכנית הזאת, ואנחנו מחפשים אנשים שיתמכו בנו. כי אני מחפשת מישהו שיבין את המצוקה הזאת, ויתמוך בזה, ואפשר להגדיל את זה, ואפשר שהם יהפכו למדריכים ויבואו לאוסטרליה, ונעשה פה איזשהו שילוב של אוסטרליה וציונות וכזה.
מדהים. קניתי, מכרתי.
הרבה זמן לא עשיתי את זה.
איך שומרים על מוטיבציה? היא גלגלה פה את העיניים, רק אומר.
אני חושבת שלא רק בציבורי, כאילו שואלים את זה, אבל באמת בציבורי זה, במגזר הציבורי זה קשה. אחד הדברים הכי חשובים זה להאמין במה שאתה עושה. כאילו, אם לא הייתי קמה בבוקר, והייתי רואה בקצה את הילד או הילדה, שהייתי פוגשת אותם, לא הייתי מנהלת רחוקה. אני באמת 95% הכרתי את כל התלמידים, ומדובר כמעט באזור האלף.
אשכרה.
כן. ממש היה לי חשוב שבפנים לפחות.
וזה היה באזור ירושלים.
כן. באזור ירושלים וקצת בתל אביב כשפתחנו עם פייבר. אז איך שאומרים מוטיבציה? לבחור משהו שאתה מאמין בו ושאתה רוצה לקום עליו בבוקר. זה לא קלישה, זה באמת נכון. אני בן אדם שבגדול אני קמה ב-10, אם אין לי מה לעשות. בפורסטארט, 6:30 על הרגליים, אני כאילו אוקיי, מה עושים?
אשכרה.
כן. ממש, אנרגיות שהם...
רק את והפנסיונרים.
כן, משהו כזה. ברגעי קושי שהייתי אומרת לעצמי, והיו הרבה, כזה רגעים של חרדה וכזה, וואו, כאילו מי נתן לי את האחריות הזאת, ואתה יודע, אם אני לא מכניסה כסף, אין לי מזכורת.
כן.
כזה. אז להרגיע כזה, להגיד, אוקיי, עכשיו לא טוב, שבוע לא טוב, הדברים זזים, שום דבר לא נתקע תקוע, כאילו.
כן.
אז מין כזה, כל הזמן לראות את לא רק את מה שעכשיו, גם את מה שיהיה עוד שבוע.
זה גם צריך תמיכה מאוד גדולה של המעטפת. נגיד של בן זוג, של משפחה, כאילו בסוף, זאת אומרת שאת קם ב6:30 בבוקר, אז כנראה שגם הוא קם ב6:30 בבוקר.
כן. שהוא המשקים קומי בינינו, ותמיד הוא צוחק עליי שאני נשארת במיטה ולא קמה, וכשהייתי בפורסטארט זה היה באמת פלא.
זה, שזה זה, זה זה. אולי זה, זה המוטיבציה.
ממש, כן.
למה עזבת?
ככל שהם מתקדמים בסולם של הניהול, אתה מאוד בודד.
יש איזה מושג, נכון? בדידות ה...
זה בוד... משהו...
בדידות הניהול, בדידות
כן.
לא יודע, אוויר פסגות דליל, לא יודע. יש משהו.
יש משהו, כן.
יובל מהעתיד אולי ייתן כאן את האינפוט.
מדהים.
שלום, כאן יובל מהעתיד שהוא קצת צרוד. המושג הוא בדידות ניהולית.
אז כן, בהחלט יש מושג של זה, והרגשתי את זה. לא הייתי לרגע אחד לבד, לא הייתי. היה לי כל כך הרבה דברים מתעסק בהם, ואחר כך 60 ו-70 מדריכים על הראש, ואנשים שניהלו לצידי, וזה... אבל בסוף אתה, יש בנם אחד שמקבל את ההחלטות, וזה היה באיזשהו שלב קשה. וראיתי את כל החברים שלי כזה יוצאים לבירה עם הצוות שלהם מהזה, וכאילו אמרתי, וואי, זה חסר לי. וזו סיבה גדולה.
כן.
סיבה גדולה בגיל כזה, שהחברתיות היא מאוד חשובה. אז הייתה סיבה אחת, ושילוב של... הרגשתי שאני עושה קצת הכל מהכל, ואני לא מתמקצת במשהו אחד. וזה היה לי חסר.
ואמרת, זה היה הזמן שלי, כאילו הייתה לך איזו תקופה של צמיחה מאוד גדולה.
כן.
ואז בסוף הגעת לאיזשהו משהו יציב, ואמרת, אני עדיין רוצה לצמוח, אני עדיין בגילאים של צמיחה.
בול. ואני רוצה לצמוח בפרופסיה אחת. כאילו להחליט, אוקיי, אם זה גיוס כספים, זה פרופסיה. אם זה ניהול שותפויות, זה, עכשיו עשיתי, אם זה ניירת ואופרציה, או ניהול של צוותים, אם אתה באמת רוצה להיות טוב, אתה לא יכול לעשות כל הזמן הכל. צריך פוקוס.
כן. תפסת מרובה לא תפסת.
ממש.
מה קורה עם העמותה היום? עם פורסטארט?
אז העמותה יש מנכ״ל חדש, קוראים לו אנריקה, קיקה.
אנריקה.
כן, הוא מעלה מארגנטינה לפני, לא זוכרת כמה שנים, סליחה קיקה.
אין, בחור שמדבר עם מבטא ארגנטיני, אין מישהו שלא יתרום לו.
בדיוק.
זה אין מה לעשות.
נכון, זה קלף מנצח שאתה שולף. בחור מדהים, הוא ממש ניהל הרבה ארגונים ומלכרים, ויש לו המון ידע בעמותות.
מלכר?
מלכר. אל תתפוס את זה, אני לא יודעת מה זה.
יובל מעתיד גם ייתן פה את האינפוט.
כן. הבנתי את האסטרטגיה.
שלום, כאן יובל מהעתיד קצת צרוד בקול של בת. מלכר זה מוסד ללא כוונות רווח.
אז ווואלה, שנה מאוד קשה. כאילו, הוא החליף אותי באוגוסט בערך. באוקטובר פרצה המלחמה, והוא התחיל מלנהל עמותה שכאילו בתי ספר לא עובדים ולא ברור מה קורה. אבל נראה לי שהם הצליחו לפתוח קבוצות, ושזה כן כאילו שנייה רגע מתחיל להתייצב עכשיו. ונראה לי ששנה הבאה יהיה בוסט מאוד גדול.
אמן.
אמן, וואי, אני ממש מקווה.
למה שהמדינה לא תעשה? נגיד סתם, אחד הדברים שכאילו פעם עשיתי שנת שירות, גם הייתי בעמותה אחרת, בחברה להגנת הטבע, שגם כאילו בסוף זה עולם שהוא ביזנס, ואתה צריך להכניס כסף לחברה. הייתי מדריך טיולים, הבתי ספר שילמו על השירות שלי, ואתה מנסה להכניס ערכים בפעילות, אבל בסוף אתה מבין שהתפקיד המשמעותי שלך בארגון זה להכניס כסף לארגון. ועולה איזושהי שאלה, רגע, למה שהמדינה לא תעשה את כל הדברים האלה? למה אני צריך להתנדב או לתרום מהזמן שלי, ופשוט המדינה לא מלמדת אוכלוסיות מוחלשות פייתון?
זו שאלה כואבת, יובל. אני שאלתי אותה את עצמי כשעשינו קמפיין גיוס כספים בסוף השנה הראשונה כשהייתי מנכ"לית, שלא כל כך צלח. ובזמן הגיוס כספים אני הייתי כמו איזה בולדוזר כזה שמנסה להבין, אתה יודע, לאיזה גדולים אני פונה, כי אתה יוצא עם פרויקט ועושה מיתוג ובונה אתר ועושה כל מיני מרצ'נדייז כאלה של אתה תורם 300 שקל, אתה מקבל חולצה, אתה והתחלתי להגיד, יאללה, אני פונה לרמי לוי. כן, הוא גם היה, הוא גם עבר את המסלול, הוא יכול להזדהות. כל מיני להבין איך אני יכולה לשווק את הסיפור לאנשים ש... ואז אני לא זוכרת מזה, אולי זאת הייתה אחותי, שכאילו אמרה לי, זה אבסורד, כאילו, זה אבסורד שאת צריכה לגייס כסף למשהו שהוא... יש מישהו אחר שאולי זאת האחריות שלו.
נכון.
ואז זה תפס אותי, והיה לי קשה להמשיך משם. כאילו, פתאום עצרתי ואמרתי, סליחה? כאילו.
גם בואי, בסוף, זה אינטרס של מדינת ישראל, שאנשים כאן יהיו חזקים בתכנות, ושיצמחו כאן חברות, ושהם ישלמו מיסים למדינת ישראל.
נכון.
כאילו, זה לא איזה משהו של lose, win, וואו, איזה נחמדים אנחנו.
תשמע, אפשר להאמין אולי באיזה קונספירציה של רוצים להשאיר את החזקים חזקים את החלשים חלשים. אני לא יודעת אם זה מה ש... אבל ברור שזה לא בראש מעייניהם, בוא נגיד את זה ככה.
זה שלמדת פילוסופיה, זה קשור להחלטה?
להחלטה מה?
נגיד, מדברים על זה שפילוסופיה של יוון העתיקה הייתה מאוד פילוסופיה שדיברה על פרקטיקה. על... עכשיו יש איזה שהם עקרונות, ואני בעצם רוצה להבין איך אני חי יותר טוב. יש קשר בין זה שלמדת פילוסופיה וזה תחום שמושך אותך, לזה שבחרת לעסוק באלטרואיזם בתקופה מסוימת?
וואו, זו שאלה מעניינת. אני לא חושבת שהיה לזה קשר ישיר. אני חושבת שהבחירה שלי בעמותה מגיעה מזה שהדרכתי הרבה שנים, הייתי בסוכנות, הייתי בחוויה הישראלית, כאילו זה, אני מאוד מאוד אוהבת את זה, ובניהול בסוג כזה של עמותה, יש המון עניין של הדרכה וכזה. אני חושבת שאחר כך הבנתי שהפילוסופיה ככלי מחשבתי, ואפילו ברמת הניסוח, ואיך אני טוענת שצריך לתרום, כאילו בסוף זה לוגיקה. אם אתה תתחיל את הסיפור לא נכון, או אם אתה תחסיר הנחה שיכולה לסתור את כל מה שזה, אז לא משהו בגלגלים של האנשים שלהם אני מדבר, שאיתם אני מדברת, לא יבין, זה לא ייפול להם מהסימון.
כן.
ראיתי קשר ישיר בין זה שאני קוראת מאמר ושוברת את הראש וצריכה להבין מה המהלך הלוגי, לבין זה שאני יכולה אחר כך להבין מה המסקנה שאני רוצה, מה אני רוצה מהבן אדם שאני מדברת איתו, ולהבין מה הסדר הלוגי שאני צריכה לפנות אליו עם זה. את זה ראיתי ממש, כאילו לקראת הסוף זה ממש התבהר לי.
אז זו ממש נקודה טובה לזה שתחליפי כובע. עכשיו את שמה את כובע הפילוסופית. מה מושך אותך ללמוד את זה? למה לעשות את זה?
למה לעשות את זה?
את מופתעת, בוא נה, זה אחת השאלות הכי בסיסיות. נכון. ידעת שאני עומד לשאול את השאלה הזאת.
נכון, ועדיין זה מפתיע אותי.
כרוניקה של מוות.
וואו, כי כאילו... וואי, אני צריך להתמודד עם זה, forever, כאילו עם השאלה הזאת, עם המבטים של אנשים כשאני...
את חושבת שזו השאלה שהכי שואלים אותך?
כן.
כאילו ברמת כל שבוע מישהו ישאל אותך.
כן, אנשים חדשים בעיקר שלא מכירים אותי, וכזה מה את עושה, אני לומדת פילוסופיה, ואז זה כזה, או שמגיע מבט ושתיקה, או שזה כזה, למה, כאילו מה, איזה, מה תלכי לעבוד אחר כך?
דרך אגב, שכשאני מדבר עם אנשים, אני כזה ממש פריק של שפת גוף ושל שטויות כאלה, זה עוד מהשנת שירות, אסור לדבר על זה, כי אז שאתה אומר את זה, הנה אני רואה אותך כזה, לא לזוז, לא לנשום וזה, דברים כאלה, אבל כאילו זה ממש במודעות של להסתכל על כל דבר שאנשים עושים, וכשאתה אומר להם משהו, המבט הראשון של הבן אדם זה פרייסלס, אנשים לא יודעים שקר, אנשים לא יודעים להסתיר שום דבר, אתה פשוט צריך להסתכל לבן אדם בעיניים כשאתה אומר משהו ולא לא לפספס, אתה פשוט תראה את התגובה האמיתית, אתה תראה את הקיבוץ הקטן בגבות, את הגלגול עיניים, את האפביים.
לא, לא חזמיך כמה אתה מדייק את זה, כאילו זה ממש. ואנשים, אחרי שהם נתנו את המבט והם קלטו שהם נתנו מבט, אז זה תמיד כזה, וואי, את יודעת, פעם למדתי כזה קורס בפילוסופיה, כזה מנסים להבין, אבל למדתי עם השנים להתמודד עם זה, ובמיוחד אחרי להחליט כאילו לעשות עוד תואר, אז אני פשוט לא רואה את עצמי לומדת שום דבר אחר. יש משהו בפילוסופיה שהוא כאילו קצת כזה האמא של כל הדיסציפלינות, נגיד את זה ככה.
איך אתם אוהבים.
כאילו זה באמת הכל, זה הכל וזה כלום באותו זמן, כי זה מאוד קשה, נגיד, עכשיו להתחיל להסביר לך משהו מסוים, או אני בעיקר ראיתי איך המחשבה שלי מתפתחת, ואיך היכולת שלי לחשוב דברים שהם מופשטים, שלאנשים אחרים קשה להגיע אליהם, לראות אותם, אצלי זה מתרחב. כאילו, אנשים לא רואים שנסעת התנועה, אבל משהו מתרחב פה. ליטרלי, כאילו, ממש ככה הרגשתי. ואני עדיין מרגישה ככה.
פעם ניסיתי לקרוא ספר בפילוסופיה, אבל לא של כזה פופ סיינס, כזה ממש ספר אמיתי. עוד שנייה אני אספר של מי.
אוקיי.
הופתעתי מכמה זה מתמטי וכמה זה לוגי, וכמה יש הנחות בהתחלה, פרופוזישן 1.1, כל השטויות האלה.
ממש.
ואז אשכרה בהמשך הספר, הוא מסתמך על ההנחות שלו, זה ממש בנייה לוגית
הוכחה.
לכל דבר.
כן, כן. ממש. מתמטיקה ופילוסופיה זה ממש אמא ואבא ביחד.
פילוסוף שהשפיע עלייך במיוחד.
אוי, השאלה הזאת.
היא גם שאלה נשאלת.
היא גם שאלה נשאלת, ואני אף פעם לא יודעת מה להגיד. אני חושבת שקאנט, אם הצלחתי להבין אותו נכון, אז הוא ממש יש בפילוסופיה החדשה, כזה שדקארט, וכאילו ממש כל החבר'ה, ויום, דיוויד יום וזה, כאילו כל אחד מהם מנסה להוכיח איזה משהו, את הקיום של הסיבתיות, את הקיום של המחשבה, התודעה, לא? והם כל פעם מגיעים לאיזשהו סתירה או בעיה, ואז הם כאילו מין מציעים, בוא ננטוש את מה שיש, כאילו אין לנו במה להיחוז, וקאנט מגיע, וכותב ספרים מטורפים, ביקורת התאונה התאורה, והוא ממש אומר, תקשיבו, אתם לא טעיתם, אתם פשוט לא הבנתם שיש שני עולמות, כאילו שני דיסציפלינות, שיש כלי, יש את הכלי של השכל, ויש את הכלי של התבונה, שהם שונים, ואתה לא יכול להרבב אותם. כאילו אתה לא יכול להוכיח, אם אני מדייקת פה, להוכיח הוכחה מתמטית או קלידית, משולש, למשולש יש שלוש זוויות, סכום 180.
נכון.
אתה לא יכול עם השכל להוכיח את זה, ועם השכל גם להוכיח את הקיום של אלוהים. עשיתם בלבול, צריך להפריד. והוא כאילו ממש משקם את כל מה שקרס, לאט, לאט, צעד אחר צעד, ומסביר איך הוא נהל הבעיות של איום, ואיך הוא נהל הדקה. וזה וואו.
הוא כאילו מפריד בין העולם המדעי לעולם הרוחני.
משהו כזה, כן. משהו כזה.
זה מסוג, נגיד, הדברים, שעכשיו אני שומע אותך אומרת את זה, ואני אומר כזה, בדוק. אבל אולי זה דברים שהם לא היו בדוק
באותו
זמן, והדברים האלה כל כך השתרשו עמוק, עד כדי כך שאני אומר עכשיו, וואי, בדוק? כאילו, מה חדש בזה? זה כאילו
בדיוק.
כל אחד יודע.
נכון. אבל אני חושבת שאחד הדברים יפים בפילוסופיה, ותכף אני אתן עוד איזה דוגמה, זה להגיד, לפעמים כאילו, אני יודע, מה זאת אומרת? כאילו, בדוק? כמו שאמרת עכשיו, זה נשמע מובן מאליו. אוקיי, בוא תוכיח את זה. שמה זה הפילוסופיה. זה להתחיל מהבסיס, להבין איזה הנחות אתה יכול להתבסס עליהן שהן לא קורסות, ולבנות מטאפיזיקה שלמה.
כן.
זה הבעיה, נגיד את טיעון החלום, אני חושב שזה של דקארט.
אוקיי.
שכאילו, איך אתה יכול לדעת שאתה לא חולם בכל רגע נתון? איך אתה יכול להפריד בין המציאות לחלום? עכשיו, אני מדברת על זה בן אדם נורמלי שלא מעט פילוסופיה, הוא יעיף לי סתירה, כאילו שחררי אותי עכשיו, מה? זאת אומרת, כי אני יודע, אני עכשיו במציאות, ובחלום אני בחלום.
כן.
מעולה. אבל תוכיח, בוא עובדות, אוקיי. ראיות, איך?
אז כנראה שאי אפשר להוכיח.
אז סוגיית טיעון החלום הוא סוגיה מאוד גדולה, זה טיעונים הספקניים של אפיסטימולוגיה. יש כל מיני דרכים, אבל אני חושבת שכאילו זה ממש דקרת את הנקודה של פילוסופיה, של להגיד, אני יודע משהו, כזה אני חושב משמע, אני כאילו, עם משהו שהוא הוא לא כן. ספקני או קורנטי, ואני צריכה להוכיח, אני צריכה שיהיה לזה בסיס.
ומגיעים לאן שהוא בנושא הזה?
כן, כן, יש המון, המון נושאים שבהם פילוסופים גם, בעיקר אלה שנשענים עליהם של המאה ה-18 וה-19, שבנו תשתית.
ובעצם הרבה מהאמיתות שאנחנו יודעים היום, או שאנחנו חושבים היום, זה כאילו בסוף דברים שהגיעו למדרך הפילוסופיה והאשכרה, הוכיחו אותם בתור שלב אחרי שלב.
כן.
בתור איזושהי פירמידה שהיא בנויה, וכביכול אני בתור היוזר, אז אני לא יודע שמישהו עשה את זה, אבל כנראה שמישהו עשה את זה.
נכון.
ובגלל זה השתרש.
נכון. ואני חושבת שזה מאוד שונה. עכשיו כשאנחנו מדברים, זה מתבהר לי, בהקשר של כאילו אולי לקחת את הפילוסופיה למקום הסברתי. כאילו ממש יש הבדל בין לדעת את התוצאה הסופית, נגיד, אני חושב משמע אני קיים, אני מניחה שאתה מכיר של כזה של דקארט,
כן, או... כן.
לבין להבין איך הוא הגיע לזה. כי איך הוא הגיע לזה, זה מה שמעניין.
איך הוא הגיע לזה?
אני תכף אגיד, אבל אתה, כאילו,
כן.
איך הוא הגיע לזה, הוא לקח את הספקנות כמתודה, לא כאילו אני בא להטיל ספק, הוא לקח את זה כ... בוא נתחיל להטיל ספק בשביל להבין מה יש לנו ודאות. כאילו, במה אני יכול לאחוז בחיים? אז הוא מתחיל, ספק מתודי קוראים לזה. אז הוא מתחיל מהחושים. הוא מתחיל להבין שהוא לא יכול להסתמך עליהם. הוא רואה מקל במים, הוא רואה את המקל בחוץ שהוא ישר, ובמים הוא נראה עקום, ואז הוא אומר, מה זאת אומרת? אז אני לא יכול להסתמך על החושים שלי. זורק אותם לפח. אוקיי, אולי יש שד זדוני, מין אלוהים כזה שמכניס לי ומלמד אותי. ואז גם הוא אומר, רגע, אבל יש לי גם דברים רעים, ואם זה שד, אז הוא, למה שהוא יכניס אותם?
אוקיי.
והוא מתחיל, ספק מתודי, להטיל, הכל. עד שהוא אומר, אוקיי, יש דבר אחד שאני לא יכול להטיל בו ספק. וזה זה שאני חושב עכשיו. וזה אומר את הקיום שלי.
זה כנראה הדרופ דה מייק הכי מטורף שהיה פה.
אני חושב, משמע אני קיים.
כן.
ומתוך זה, אתה יכול לקחת למחשבה יוצרת מציאות שאנחנו מכירים היום. אבל אנשים מביאים את התוצאה הסופית ולא את הדרך, והדרך היא מטורפת.
אחד הדברים שאני הכי מודה עליהם, זה שלמדתי פיזיקה, אפילו שאני לא אמשיך עם זה, כי זה במובן מסוים שובר לך את האינטואיציה, ואתה בונה אינטואיציה חדשה, והנושא הזה כל כך קשה, ואתה מתרגל אותו כל כך הרבה שעות, בסוף זה סוג של חודר לך גם לתחומים אחרים בחיים. צורך העניין, נגיד הרגלים, אני תופס את כל התופעה של הרגלים טובים, בתור יש גלים שנעים במרחב, ואז יש תופעה של התהפכות בונה והתהפכות הורסת. נגיד, לפעמים גל יכול להיות aligned, כלומר, בתיאום עם גל אחר. בעצם הם נבנים אחד עם השני ונוצר גל יותר חזק ומשמעותי. ולפעמים גלים יכולים להיות בדיוק בפאזה הפוכה, כלומר שגל אחד בסי שלו, גל שני בתחתית שלו, ואז בעצם הגלים הורסים אחד את השני, ובעצם הם קורסים לתוך חוסר גל. נגיד, זה סתם דימוי, כשאני בראש חושב על הרגלים, או על כל מיני דברים בחיים, אני חושב על זה ככה, שאם יש הרגל שאני עושה אותו כל יום, אז וואו, מחזק. זו התהפכות בונה. אבל אם נגיד עכשיו אני אעשה כושר, ואחרי זה אני אלך ויוכל מלא צ'יפס והמבורגר וג'אנק פוד, אז כי עשיתי שתי פעולות סותרות, יצרתי התהפכות הורסת. בעצם לפעולות שלי לא נוצר שום, לא נוצרה התבטאות בעולם. עכשיו, אולי הדבר הזה הוא מאוד מובן מאליו מה שאני אומר, כן, ברור שאם אתה עושה הרבה הרגלים, ואתה מתמיד במשהו, אז יהיה טוב, ואם לא, אז לא. זה שאני מסתכל על זה בצורה המוזרה הזאת, אז זה גם יתבטא בדברים אחרים, ואולי זה גם יביא אותי למסקנות בחיים, בעזרת זה שלמדתי פיזיקה, אפילו שזה לא קשור בקו ישיר.
מאוד מסכימה.
אז עכשיו תורך.
זה גם היה דרופ דה מייק.
קצת.
ממש.
כאילו, איך את מרגישה שאת... בונה דברים בצורה פילוסופית, או קו המחשבה הזה, נגיד, קצת אמרת את זה בעמותה, שבסוף יש לך איזשהו מודל, ואת תנסי לעשות את כל העסקות בצורה לוגית. האם זה קיים בעוד מקומות?
לא, לא על הכל אני מתווכחת, אבל כשאני מתווכחת אני כזה... כן, בוא, זה אני כזה ממש... רגע, אבל אם אתה אומר את זה, זה אומר שאתה חושב את זה. ואם אתה חושב את זה, אז כזה ללכת אחורה בשרשרת. אני חושבת שזה פשוט משפיע על היכולת לחשוב בצורה מסודרת. וממש מקפידים על זה, במיוחד באוניברסיטה העברית. כאילו, שם זה יותר אנליטי, פילוסופיה אנליטית, ויותר, באוניברסיטת תל אביב זה יותר קונטיננטלי, זה יותר כזה קמי וסארט, כאילו יותר כזה...
וואי, וואי, כמה קללות.
אבסורד. ממש.
נשים explicit language בפרק הזה.
כן, קונטיננטלי. אז עבדו איתנו על זה. יכול להיות שתיקח מישהו שלמד פילוסופיה וגם תואר שני בתל אביב, והוא לא יצא עם מה שאני יצאתי. הוא יצא עם תובנות אחרות. אבל אותנו בשנה הראשונה לימדו לקחת מאמר שאתה לא מבין בו פאקינג שום דבר.
עכשיו זה באמת יהיה explicit language.
ממש. אתה לא מבין בו שום דבר, אתה עוד יותר לא מבין, כי זה באנגלית, וכל משפט, באמת, אתה כאילו אומר, למה שמישהו יכתוב את זה כל כך מסובך? ואתה צריך לפשט את זה, פשט, ואני חושבת שאתה יכול להתחבר על זה מפיזיקה. פשוט, ככל שמשהו הוא יותר פשוט, הוא יותר חזק. כן. כאילו, לא להסתבך עכשיו עם איזה אומנות.
ואת מרגישה שאת גם לוקחת את זה בחיים האמיתיים. צורך העניין, נגיד, עושים איזה משהו גדול, עניינים, אז זה באמת לפרוט את אולי בכלל למה אני עושה את זה, ולפרוט את הסיבות שאני עושה את זה, ומכאן לגזור את כל הדברים.
כן, מעניין, ניהול פרויקטים.
אני שואל, אני לא יודע.
כן, אני חושבת שיש ממש קשר. לראות חלקים קטנים ולנסות להרכיב מזה תמונה, כשההרכבה של זה היא מסודרת. כאילו, אתה לא יכול... להרכיב, אתה לא יכול להרים פרויקט, נגיד הרמתי פרויקט עם אינטל בעמותה, אף אחד לא אמר לי מה השלבים, זה משהו שאני בונה מלכתחילה, אבל אתה צריך לבנות את השלבים נכון כדי שזה לא יקרוס.
מדהים.
כן.
אמרת אנליטי וקונטיננטלי.
כן.
איזה סוג פילוסופיה את אוהבת? או איך אפשר כאילו... נכון, יש את הסוג פילוסופיה שיותר מסיקים מספרות ודברים כאן, ויש את ה... סוג פילוסופיה יותר מתמטי.
נכון.
אז בעצם את יותר אוהבת את הצד המתמטי של הפילוסופיה?
אין לי תשובה חד משמעית לזה. אני חושבת שאני מאוד אוהבת את הכלי המחשבתי שהפילוסופיה האנליטית נותנת, אבל אני מאוד אוהבת את התוכן של הפילוסופיה הספרותית. בפילוסופיה האנליטית תדברו איתך על מה זה מספר, איך אתה לא יכול להוכיח מספר וכזה סדרה ולוגיקה, ובפילוסופיה קונטנטלית זה יהיה, ניתן דוגמה, נגיד הספר של המבט, של סארט, שכאילו אומר שזה שאתה מביט בי, מקיים אותי, וזה שאני מביטה בך, ויש לי...
וואו.
מרתק. זה לא אנליטי בכלל.
כן.
זה הרבה יותר איזה כזה פנומנולוגיה, נקרא לזה. פנומנולוגיה. אז אני אוהבת את שניהם, פשוט עם כל אחד אני לוקחת משהו אחר.
את חושבת שאולי...
שים נגיד... לב, באופן עקבי, אני לא נותנת לך תשובות חד משמעיות.
נכון, זה מאוד, זה מאוד מעצבן, אבל זה מה שמצופה.
נכון. כאילו,
מה תצפה מהפילוסוף, שייתן לך משהו...
כן, אולי לא ייתן לך חד משמעי.
כאילו, זה קצת מזכיר לי שנגיד, יש כל מיני דיון על אם אתה, נגיד, משהו במתמטיקה, האם אתה ממציא או מגלה אותו. אז אני חושב שאתה די מגלה דברים במתמטיקה, כי זה פשוט אמיתות שהיו שם, זרוקות על הרצפה או באיזה בור, ובסוף אתה הוצאת אותן. אז האם אנליטי זה כזה דברים שפשוט מגלים? הסוג השני שהוא...
קונטיננטלי.
וקונטיננטלי זה יותר כזה דברים שממציאים?
אף פעם לא חשבתי על זה ככה, אבל יש מצב. וזו מחשבה שמצריכה ממש... כאילו, מה ההבדל בין המצאה לגילוי? כאילו, ברור מה ההבדל, אבל... כי אתה יכול גם להמציא משהו... ובהמצאה אתה מגלה משהו חדש. אתה מבין? כאילו, מה ההבדל בין המצאה לגילוי?
עונה כמו פילוסופית, נמשיך לשאלה הבאה. אתגרים בלימוד הפילוסופיה.
מלא. זה בשפע, זאת אומרת, אני לא צריכה אפילו למצמץ. וואו, סבלנות. סבלנות. כי באמת, אתה יודע, לא סתם פילוסופים לוקח להם שנים, כאילו עשרות שנים, אז בהתחלה, עשרות שנים לבנות בסיס למטאפיזיקה ולזה. לוקח זמן, כאילו אנשים היום, זה נקצת לחבר את זה להיום, אנשים נורא צריכים מהר מידע. אנחנו כזה בעידן של ה-fast knowledge. מהר, עכשיו, אין לי סבלנות. אני... ובפילוסופיה זה לא עובד. אתה תלך מהר, אתה, לא, אתה תקבל רק את התוצאה ולא תבין את הדרך. כן. וזה מעצבן, נכון? במתמטיקה זה כזה, הדרך היא חשובה. אפשר להגיע לתשובה אחד בריבוע, אבל הדרך... אז האתגר היה, ועדיין, זה להתמסר לזה שלא מבינים בהתחלה שום דבר. ולא מפחדים ונרתעים מזה, כי זה יכול לשתק, ואז אתה לא ממשיך, ובגלל זה הרבה אנשים שלקחו קורסים בפילוסופיה לא המשיכו עם זה.
כן.
והחוכמה היא כאילו להגיד, אוקיי, אני לא מבינה עכשיו, אבל המוח עובר תהליך בלילה, ביום אחר כך, כאילו הוא ממשיך לחשוב גם כשאנחנו לא קוראים את אותו מאמר.
כן.
אז האתגר הוא ממש לשחרר מלנסות להבין מיד, שזה מאוד קשה עם החיים היום.
אני חושב שהאמת אולי זה מסר לכל דבר קשה, שזה חשוב, שלהגיד אני לא יודע עכשיו כלום, ואני מקבל את זה, אבל בסוף אני יודע.
כן.
ולהרגיש את ה-entitlement הזה, אני חושב שפעם שמעתי אפילו על איזשהו מחקר, ילדים של פרופסורים באקדמיה, הסיכוי שלהם גם להיות פרופסורים הרבה יותר גדול.
ברור.
כי בסוף הם מגיעים לשיעורים, ומרגישים שזה מגיע להם, שזה מגיע להם להיות פרופסורים, שהם יכולים. אז יש להם איזושהי אמונה פנימית, שגם שהם לא מבינים כלום, זה יהיה להם. ואני חושב שאולי ה-vicious cycle של אנשים שדווקא הם הצרכנים של פורסטארט, אף אחד לא אומר להם שהם יכולים, ואפילו אומרים להם שהם לא יכולים.
בול. אני כאילו ממש באתי להגיד את זה. כאילו זה ממש מה שאמרת. תחשוב על ילד שההורים שלו לא פרופסורים, והם גם לא מתכנתים, והם לא עובדים בהייטק, והוא גם בכיתה הכי חלשה. הוא לא רואה את עצמו, אין לו את הדימוי שלו, של מישהו שיכול להיות, כאילו אין לו את התמונה הזאת, אין לו...
כן.
זה ממש זה. והמייסדים של פורסטארט, הדבר הראשון שהם עשו, הם עשו מחקר. בכל קרב סטודנטים למדעי המחשב שהיו איתם באותו שנה, בערך 500 סטודנטים, ומתוכם 90% ההורים שלהם בעלי תואר ראשון.
וואלה.
כן, כאילו זה...
האמת היא זה הגיוני, כאילו.
זה הגיוני וזה מדהים וזה בסדר, פשוט צריך לחשוב על כל אלה שאין להם תוארים שעשו תואר ראשון, ומה עושים עם זה שהסיכויים שלהם נמוכים? כן. וזה לא השלמתם, כאילו זה...
יש דרך לשנות את זה? נגיד, עבדתם גם על אלמנט אולי פסיכולוגי של הדבר, או שפשוט דרך הצלחה, איזה משהו משתנה בראש?
דרך הצלחה. אני חושבת שהדבר הראשון זה להגיע, אני הייתי עושה את זה, כי מאוד מאוד הייתי אוהבת את זה בעניין הדרכתי, ללכת באמת לכיתות, לעמוד 5 דקות, לתת להם את הפיץ' הזה לילדים, לשכנע אותם ב5 דקות, שנות להם את התדמית של עצמם, כלפי איך שהם רואים את עצמם, להגיד להם, בואו, כאילו, בואו תנסו, אל תפחדו מזה. ואז בשנה הזאת, המדריכים, מה שהם עושים זה עוד הצלחה, ועוד הצלחה, ועוד הצלחה, וממש לבנות להם תחושת מסוגלות. וזה לא משנה אם הם יהיו מתכנתים בסוף, או הם יהיו בהייטק. ליטרלי, אני אומרת לך הכי בכנות, זה לא שינה לאף אחד מאיתנו בדרך.
כן.
מה ששינה זה שהם ידעו שהם יכולים.
אמן.
אמן.
שאלה אחרונה בנושא הפילוסופיה. הפילוסופיה תורמת לחברה היום? סימן שאלה. מה הפילוסופיה עושה היום?
פילוסופיה, פילוסופים.
אני חושב שאפשר לענות על שניהם, אבל נגיד, לעומת הפילוסופים הכי מוכרים שיש, נגיד, אריסטו, סוקרטס, שאנחנו מדברים על דודס די זקנים.
כן.
ונגיד, אני לא מכיר... הישגים, נגיד אני מכיר הרבה הישגים במתמטיקה או בפיזיקה שקרו במאה השנים האחרונות.
משפיעים על המדע היום.
כן.
זה ממש...
והשאלה היא איפה פילוסופיה נכנסת היום או פילוסופים נכנסים היום ולמה צריכים אותם?
אז אני אענה על זה בשני חלקים. החלק הראשון הוא להגיד שלעומת נגיד פיזיקה והעניין המדעי וכימיה וזה, זה ברור שאתה צריך לדעת איך חלקיקים עודים ואיך זה כדי... לא יודעת, נזרוק פה שטויות, לא יודעת אם אני אומרת נכון, אבל מאבדים או חומה, כאילו, יש איזה בסיס בפיזיקה ובכימיה, שהוא קשור לפרקטיקה עכשיו.
נכון.
בפילוסופיה זה לא ככה, ולכן זה מאוד קשה, וזה קשה גם כאילו לראות את הפרקטיות ואת התוצאה הסופית, שכאילו, אין לך את התוצאה הסופית היום שאתה יכול להגיד, אז צריך ללמוד את הבסיס,
כן.
כמו בפיזיקה. אז לכן היא נופלת, ואני יכולה גם להבין, אבל צריך אותה היום, אני אגיד פה משהו, איזה מחשבה שיש לי, שאני כאילו חושבת שאנחנו באיזשהו שלב, השנים הולכו, אני עושה איזה הדמיה כזה של משולש, כאילו כולנו נחשוב באותה דרך, כי התוכן הוא נהיה מצומצם, אנשים אין להם סבלנות לשבת לקרוא מאמרים כדי לעשות גילויים והמצאות. כן. אז כאילו, המידע אולי לא יתחד... יהיה פחות.
כן.
ואנחנו, יהיה את אותו מידע, ואותו מידע הוא ישפיע על איך אנחנו חושבים, ופילוסופיה בדיוק עושה אחרת, כאילו, מנסה לראות את מה שאי אפשר לראות עדיין, את הדברים המופשטים שקשה להגיע אליהם. וזה מצריך סבלנות, וזה משהו שאין לנו היום. ולכן צריך אותה, כאילו עם כל הקושי, צריך אותה ממש.
יש פילוסופים שבעצם נמצאים בכל מיני עמדות השפעה בעולם.
אני יודעת שיש הרבה, I don't cannot name it, but, אבל יש הרבה אנשי עסקים מאוד גדולים שהם עם דוקטורט בפילוסופיה.
וואלה.
כן, הייתי צריכה לבוא עם רשימה.
לאחר חיפוש בגוגל.
אז באמת מי שיסד את לינקדין, קוראים לו ריד הופמן, ויש לו תואר שני בפילוסופיה. בתורה. אוניברסיטת אוקספורד.
באמת, וודי אלן וברוסלי וסטיב מרטין ועוד כל מיני חבר'ה שוואלה יש להם תארים בפילוסופיה. אז אולי זה באמת מניע שם איזה משהו.
זה מניע את הגלגלים.
ואמרת שהדרך השיבה שלנו נהיית פחות ופחות יצירתית, וזה אולי מוביל אותי לזה שהיום רובנו צורכים את הידע מאותו מקום. או מדוקטור גוגל, או מדוקטור גוגל המשופר, שאשכרה מדבר בשפה שלנו, שזה ChatGPT, שאוהבים לקרוא לזה ג'בטה, בסביבתי. רוצה לספר מה הקשר שלך עם הג'בטה?
בטח, אז דיברנו לפני איזה שבועיים, ומלא דברים השתנו מאז, אז אני כבר אקל אותך בפודקאסט. כן, אז אני עכשיו מתמקד בשאלת מחקר של התזה, שכשיהיה לי אותה אני אתחיל לכתוב את זה, זה החלק הכי קשה, שאלת מחקר. אבל אני הולכת לחקור את ההבדלים, קשר, השפעה, לא השפעה, אבל בין יצירתיות אנושית ליצירתיות מלאכותית. וברור, אני לא יודעת מה אני אמצא, אבל מי שיודע ב-ChatGPT, ב-3.5 או גם 4, יש עניין עם טמפרטורה. ככל שמשנים את הטמפרטורה, אז הוא בוחר את התשובות שלו לפי סטטיסטיקה שונה.
Okay.
ככל שזה יותר קרוב לאפס, אז זה יותר סטטיסטיקה כזה דטרמיניסטית, דברים שעם השכיחות
חיגורה. משהו שהוא רע כבר.
כן, משהו שהוא רע ויש לו ראיות, כאילו. וככל שהולכים לשתיים, אז הוא בוחר דברים יותר אקראיים, ויכול פתאום לעשות אינטגרציה בין, לא יודעת, כלב ומחוות. אוקיי, אבל הדבר הזה יכול ליצור דברים יצירתיים.
כן.
זה מעלה שאלה על מה זה יצירתיות.
נכון.
ואיזה סוגים, אפשר לעשות את זה בסוגים, אז יודעת שיש יצירתיות היסטורית, ויש יצירתיות פסיכולוגית. כאילו, האם זה יצירתי כי זה חדש לאורך השנים, האם זה יצירתי פר אותה תקופה, אז אני מתכוונת לחקור את זה, אני ממש מקווה שאני אצליח להשיג תוצאות מעניינות.
יש לך איזושהי אינטואיציה, או משהו שאת חושבת, או שזה כזה...
הייתי רוצה למצוא, בהקשר של טיעונים נגיד פילוסופיים, משהו ש-ChatGPT לא יכול לתת לי, לא בטמפרטורה 0, לא ב-1 ולא ב-2, איזה משהו שהוא יחזור על עצמו, ולהצביע על זה ולהגיד, הנה. כאילו, זה אומר משהו על זה ש-ChatGPT לא יכול לתת לי, בהקשר היצירתי, ובני אדם כן, וזה משהו לאחוז בו.
מאוד מפחיד, אם הוא כן ייתן לך.
נכון, נכון. אני...
אז אנחנו נחכה לתוצאות המחקר. כן. בואי תבואי להתארח עוד פעם.
אני אבוא להגיד
את ה... והייתי זה נושא סופר מעניין, כאילו, זה הדליין בוויינט, כאילו...
I wish!
מצאתי תודעה. זה שאלות סיום. ספר פוד מומלצים.
יואו, אין לי, אני גרועה בזה.
לא, 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 לא. אין לך שום דבר?
אני לא... תקשיב, אני שומעת דברים לא של פילוסופיה. אני שומעת כזה על כלכלה, על נדלן.
בסדר, נו, הכל טוב.
האמת שזה בגלל דוד, בזכות דוד, בן זוג שלי שמשמיע לי, יש את ג'ורדן פיטרסון, את הפודקאסט שלו, הוא פסיכולוג.
הוא פסיכולוג קנדי, הוא מאוד מאתגר את כל הזרם הפרוגרסיבי האמריקאי, נכון? יש לו הרבה דעות קונטרוורשל.
נכון, אבל הוא מראיין אנשים מכל מיני קצוות, זה מאוד מעניין. יש לו באמת 453 פרקים.
וואלה.
זה כאילו משהו שכשאני התחלתי, אני כזה, אומי גאד, אני מתחילה מאחד? כן. איפה אני מתחילה? אבל מומלץ, כאילו, תבחרו נושא שמעניין. מפלגת המחשבות, אני נורא אוהבת, למרות שאולי הדעות הפוליטיות שלי שונות מגודמן, אבל ממש מעניין, זה לא קשור לפילוסופיה, אבל כאילו קצת כן. סטפאק ורבינוביץ' טוב, אני לא יודעת, זה על נדלן והשקעות.
וואי, אני חושב שזה כן מראה על עולמו של אדם. פעם אמרתי איזה משפט של, תראה לי את הספוטיפיי שלך ואראה לך מי אתה.
ממש, כן.
מסר לאומה, ואז נסיים.
לא לפחד מפילוסופיה.
לא לפחד מפילוסופיה. שפילוסופיה תפחד ממכם.
אופה!
תודה רבה, דניאל. לא, 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 אני לא אמין. תודה רבה, דניאלה.
אם אהבתם והגעתם, עד לפה ממש אשמח שתשתפו עם חבר או חברה, נתראה בפרק הבא.